רחל עזריה עם פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
אז שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, שמי רחל עזריה, ונמצא איתי היום אסף זגה.
אמת, אז זה כיף להיות פה.
כן, שלום גדול. אסף. ואתה, אני אספר לך כמה מילים, אתה שחקן, מורה לתיאטרון ובימאי, ויש לך פודקאסט, פה שניים סוכר.
שניים סוכר, אמת, כן.
זה יפה, שניים סוכר.
השם הקודם היה ארס פואטי, החלטנו קצת להיפרד מהארס, ולעשות משהו יותר נגיש גם.
ואתה באמת שותה עם הרבה סוכר?
את האמת שלא, אני לא שותה בכלל סוכר. אבל אמרנו, אני שותה עכשיו וזה נקרא סוויטנגו, את מכירה את זה?
כן, שזה כאילו.
כן, נכנסתי עכשיו לתזונה וכזה, אז כאילו סוכר, אבל די, זה עושה את העבודה.
סבבה.
השניים סוויטנגו אולי אפשר.
השניים סוויטנגו, לא, האמת זה יפה, השניים סוכר. זה יפה, זה גם...
זה קליט, זה קליל, זה...
גם אנחנו בתקופה שצריך סוכר.
לגמרי, חד משמעית, יש נפילות סוכר,
יש... קשה, כן. טוב, ואנחנו השבוע בפרשת ויקל, שזו פרשה, חזרנו שוב לבנות את המשכן, זה באמת אירוע, לא נגמר, אמר, היה פה אדריכל, יונתן כהן, לפני שנה, בפרשת תרומה, שגם זה על המשכן, והוא אמר, כמה נדלן בניית המשכן מקבלת בתורה. כאילו, רק אדריכל היה חושב על התורה במונחי נדלן.
זה באמת כאילו, כמה עבודה, לבנות, להזיז, לבנות, להזיז, כן. לבנות, להזיז, לפרק.
נכון.
כאילו, צריכים שם מתקינים של איקאה ממש.
כן, הם בונים משהו שהוא לגמרי, כן. כאילו, אפשר להזיז אותו ולפרק ולהרכיב, כן, כן. זהו, ונתחיל בפסוק אהוב. מה הפסוק שבחרת?
אז הפסוק אהוב, אני אשמח לקרוא, איפה הוא?
התחלנו מפה, ויקל.
ויקל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת, שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל
מושבותיכם
ביום השבת. זה הפסוק האהוב עליי.
שלושה, אבל אנחנו שניים סוכר, אנחנו זורמים.
כן, אז זה הקטע שאני הכי התחברתי אליו. בהמשך הפרשה הם נכנסים שם יותר לדקויות, אנחנו גם נגיע לזה. אבל פה משה יורד בפעם השנייה מהר סיני, והוא אומר, אנחנו בונים את המשכן, וזה לא דוחה שבת.
כן.
עם כל הכובד והמשקל והחשיבות שיש לדבר הזה, עדיין לא במחיר השבת, אתם תקיימו את השבת, וככה הם עושים. ויש בעיניי משהו בדבר הזה שבאמת אנחנו המון פעמים בחיים, בשגרה, ביום-יום, אנחנו נשאבים ונשאבים לעבודה, והדברים נראים לנו כל כך חשובים וכל כך... אבל המנוחה שלנו היא שווה יותר מהכל. ואם את לא תנוחי ביום שישי ושבת, אני נח גם בשישי וגם בשבת. לא, זה באמת משהו שאני בוחר לקיים אותו. שאני אומר יום שישי ושבת, אפילו גם שישי בבוקר, אני משתדל שלא לעבוד, אני משתדל לנוח, כדי שבאמת יהיה לי כוחות ואנרגיות להמשך השבוע הבא.
כן.
אני לא שומר שבת.
אוקיי.
אבל אני...
אבל אתה לא עובד בשבת.
אני לא עובד בשבת. אני את השבת מקדיש למשפחה שלי, לאשתי. אפילו חברים שלי כבר מתבאסים עליי שאני לא... כל החברים שלי אוהבים לצאת למסיבות, וביום שישי בערב, או ישיבות, עם אלכוהול וזה. אני לא מתחבר למאורה.
אתה עם אשתך.
עם אשתי ועם המשפחה שלי, עם ההורים שלי.
עם
אני דואג
שלך.
ביום שישי. חברים שלי שואלים אותי בוואטסאפ, נו, יאללה, מתי אנחנו, מתי יוצאים? יוצא 10, 11? אני היום עם המשפחה שלי. היום אני רואה סרט עם אמא ואבא שלי. אז כן, אני לא שומר שבת, אבל אני כן מקיים את זה באיזשהו מקום.
לגמרי.
נפשי יותר, פחות דתי, יותר נפשי. בכללי יש בדת המון דברים שהם הם כביכול, על פי חוקי היהדות, אבל אתה מוצא את האסנס ואת ה... משמעות שלהם, שהם טובים גם כמו דרכים כאלה לקיים חיים בצורה מאוזנת ובריאה
נכון,
יותר.
נכון, התורה מאוד, מאוד שם. אתה יודע, כמה דברים שלומר, א', יש בתורה גם שמור את השבת, הרי בעשרת הדיברות, ויש גם את זכור. ויש כאלה שאומרים שאנשים שעושים כמוך, הם כאילו זוכרים את השבת. הם עושים את האופציה...
ואומרים שזה מספיק?
תראה... זה, זה קצת בחירה שלך את מי לשאול, מה אומרים. לא, אני אגיד לך, אני שומרת שבת, בסדר? דתיה שומרת שבת, הכל וזה, ואנחנו בבית לא פעם מדברים על ה... קצת בקנאה על השבת החילונית, אבל כמו שלך. בסדר? כי כאילו יש...
אתם מדברים על זה בקנאה?
קצת. אני אגיד בקנות, יש איזה מין, אני חושב שיש מין התלבטות תמידית, בסדר? כי מצד אחד אני מתה על השבת שלנו, אני מתה עליה, זה באמת, גם לבן דם אורקהוליקי כמוני, זה שאני לא יכולה לגעת בטלפון, לא יכולה לענות, לא יכולה, זה, יש בזה משהו שהוא באמת מוריד ממני, כאילו את העול העבודת היומיום, בצורה מאוד מאוד טובה לאנשים כמוני, כן. בסדר? וגם כל שבת אני דואגת שיהיה לי ספר, ובשבת אני קוראת ספר.
אז איך נראית השבת שלך באמת? כמישהי שהיא לא רק זוכרת את השבת.
אלא שומרת. אז קודם כל, יום שישי, אנחנו משתדלים גם לעשות אותו באיזי, אבל תמיד השעתיים שלוש לפני כניסת שבת, זה מהומה גדולה. צריך להספיק שהכל ייכנס לתנור. גם אנחנו מבשלות, יש לי שלוש בנות ובן, הגדולה השתחרה עכשיו מהצבא, והקטן, תודה, כן, זה מאוד משמח, והקטן בכתביו, וכולם מבשלים לשבת, כאילו אני שולחת בוואטסאפ.
ממש כולם הם מתגייסים?
כולם. אני שולחת בוואטסאפ ביום חמישי בערב או בשישי בבוקר, את רשימת הבישולים, כותבת להם, תשתבצו באהבה, סיריוסלי.
לא, הם משתבצים זמן או על מנה מסוימת?
על מה? הם משתבצים על מה הם מכינים.
מדהים.
כולם מכינים. שזה מצד, זה באמת מדהים ומקסים, זה רק, זה באמת מאתגר גם, כי כולם במטבח, זה באמת שזאת מריבות, אבל אני חושבת שזה גם זמן מאוד טוב משפחתי. כאילו זה מגבש, כל המריבות האלה גם מגבשות.
זה
כאילו
הזמן הכי משפחתי שיש, זהו. וזה...
אז כולם ביחד וזה, והיא נרשמה לזה, והיא נרשמה לזה, והן מתווכחות קצת, למה לקחת לי את הזה, אני אוהבת להכין את הזה, לא משנה. בסוף מי זה? תמיד הכל נכנס לתנור ברגע האחרון, תמיד אלישיב האיש שלי מתעצבן, אבל בסדר, אבל בסוף יש אוכל טעים לשבת שכולנו
זה. זה כמו במאסטר שף, שלא משנה מה הם איזה, תמיד הם על השלוש, שתיים, אחת,
מסיימים. אז זה אותו דבר, כניסת שבת, מדליקים נרות, מתקלחים, מדליקים נרות, אוכלים לבית כנסת. אנחנו גם בבית כנסת משתף, שזה אומר שגם נשים עושות חלק מהתפקידים של החזנות.
זה רפורמי?
לא, זה אורתודוקסי. זה כאילו פמיניסטי דתי, יש הרבה, יש, אנחנו יותר ויותר כמונו מסתובבות בעולם ומסתובבים בעולם, יש די הרבה קהילות כאלה בכל הארץ, בירושלים יש הכי הרבה, אז אנחנו גם כולנו הולכים לבית כנסת, כי זה לא הגברים הולכים לבית כנסת ואנשים נשארות בבית לערוך שולחן וכאלה, אנחנו כולנו.
כל המשפחה.
התפילה היא של כולנו, כן.
ואיך מסתכלים על זה, נחשב זרם?
היום, בציונות הדתית זה כבר לגמרי מקובל, אני חושבת שהחילונים... פחות מכירים את זה מאשר הדתיים, כאילו...
אז איך הדתיים, איך נקרא לזה, רגילים,
okay.
מתייחסים yeah. לזה?
אז הרבה נורא אוהבים את זה. יש כאילו את, יש את החרדלים שהם לא מתחברים לזה, ויש את הציונות הדתית הרגילה, שזה נורא מרגש אותם, כשנגיד בת מגיעה לבת מצווה והיא קוראת בתורה. זה נורא מרגש.
מאוד.
כן, ואז כאילו גם היא, למה שהיא לא תהיה חלק, ואין באמת סיבה הלכתית, אגב. או שבן... עולה לתורה, כאילו קורא בתורה בבר מצווה, ואמא שלו עומדת לידו, או בברית מילה, אמא נמצאת ליד התינוק. כאילו יש בזה משהו שהוא נורא נורא טבעי. לא יודעת אם אתה זוכר את רחלי פרנקל, שכאילו האמא של, כאילו שלושת החטופים, אתה זוכר?
כן, 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 כן.
לפני עשר שנים או משהו כזה. אז היא אמרה קדיש על הבן שלה, והיא עשתה את זה בטלוויזיה. לא, שניהם.
גם האמא וגם האבא.
ובטלוויזיה היא אמרה, וזה הרגע שפתאום כולם אמרו, זה דבר הכי הגיוני, כאילו, למה שאישה לא תגיד קדיש? אז יש הרבה נשים שאומרות קדיש, בקיצור, זה ה... אז זהו, ואז חוזרים הביתה, אוכלים ארוחה, ואז אני מלווה את הילדים לתנועת נוער, שהם נפגשים.
ביום שישי בערב יש מפגש של תנועת נוער?
כן, ברור, החבר'ה.
וואי, איזה יופי, זה...
כן, זה נורא נחמד.
אצלנו, את יודעת, זה, כשהייתי יותר צעיר, בגיל של הילדים שלך אולי, אז המפגש שלנו היה בפארקים. נפגשים כן. באיזשהו פארק, וכאילו שם זה החברה, אבל כשיש...
אבל גם, לא, גם את נועת נוער נפגשים בפארקים, רק הגדולים יותר נפגשים בשבט.
כן, אבל זה נשמע הרבה יותר מאורגן, עם מדריך בטח, או מישהו שנמצא איתם.
לא, המדריך הוא אחר הצהריים, לא, הם נפגשים, זה מאוד דומה. הם נפגשים, יושבים, מקשקשים, זהו, בבוקר שוב קמים, הולכים לבית כנסת, שזה גם... זה נחמד. אני לפעמים עושה הכנסת ספר תורה, כאילו יש, ואז חוזרים הביתה, שוב אוכלים, אוכלים יותר מדי, וגם בלילה אני קוראת ספר, וגם ביום אני קוראת ספר, ובדרך כלל
בילדים משחקים. מה המנה שמזוהה עם יום שישי? לכל משפחה יש כזה.
נכון, כן, לא בטוחה שאצלנו זה ממש ככה. בערב אוכלים בשרי, בבוקר אוכלים חלבי.
חלבי בשבת בבוקר?
חלבי בשבת בבוקר, טופו.
באמת?
ידעתי שזה ממש כאילו יפתיע אותך. אז זהו, אז זה השבת שלנו, וזה שבת מאוד, זה כיף. אז אני אגיד שנגיד, אנחנו מאוד אוהבים לטייל, אנחנו מאוד אוהבים לטייל, ותמיד כאילו מחפשים את ההזדמנויות לטייל. ויש לחילונים יום בשבוע שהוא בילט אין לטיולים. ולנו אין את זה. יש גבעת הטורמוסים בעמק האלה, שאנחנו תמיד הולכים, כל שנה אנחנו הולכים, ואנחנו גם מצטלמים מתחת לאיזה עץ קבוע.
ברגל אתם הולכים?
לא, 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 אז אנחנו נוסעים, ואז אין לנו מתי, ואז הרבה פעמים אנחנו נוסעים, כאילו מנסים לנסוע ביום שישי, אבל הגדולה הייתה בצבא, והיא לא יכלה, כן. ורק עכשיו השתחררה, והזאתי, והיא יש לה זה בצופים, ויש לה זה, ויש לה זה, ויש לה זה, ואנחנו לא מצליחים למצוא אותו יום, ואנחנו כאילו מדברים על זה ש... כאילו בסה שאפשר לנסוע בשבת. אז אני אומרת לך, הוא כאילו, אני חושבת שכל אחד מאיתנו, יש לו יתרונות וחסרונות לשבת
תראי,
שלו.
תראי, מה זה, אני מגיעה השבת, אז אני לא, דווקא אני לא רואה את זה כיום טיול.
לא טיול?
בכלל לא.
איזה קטע.
זה קטע שאנחנו ממש רואים את זה הפוך. נכון. זה, אני אומר, זה הזמן שלי לא לצאת מהבית, לא לצאת מהמיטה, להיות בסלון, לרבוץ.
כאילו, לרבוץ.
כן, זהו, לא זז. אני בחופש, בסיאסטה. כל השבת.
כן.
ממש משלים שעות שינה וכזה, ממש אוגר כוחות.
כן.
ואת אומרת, אני כבר נמאס לי מעל האגור כוחות, בא לי כבר כאילו לצאת, לטייל.
לצאת לטייל. אז אני אומרת, אנחנו, איזה, יש לנו חברים, הם לא עושים את זה, אבל הם אומרים, צריך לעשות כאילו, פעם בחודש, שבת שמותר לטייל. שכאילו שרבנים יגידו, פעם בחודש מותר לנסוע רק לטיולים.
שרבנים ייתנו יותר.
כן, משהו כזה. אבל זה לא קורה בינתיים. אז זהו, אז זה השבת שלנו, אבל זה מעניין. אני חושבת שנוצרת, יש כאילו משהו, שבת ישראלית, שאנחנו, אני לא בטוחה שאנחנו נותנים לה מספיק תשומת לב.
לשבת?
הישראלית. לא, במובן שנוצרה פה בשנים, ב... 70 שנות מדינה, קצת יותר, נוצרה מסורת של שבת ישראלית. נגיד, זה שביום שישי נפתחים כל הדוכני פרחים האלה, זה רק ביום שישי. זה שבשישי יש חלה, אין לחם פרוס, יש חלה. זה כאילו, זה מה שאנחנו... זה שכולם מסיימים מוקדם. אמרה לי פעם, עשיתי את התזה שלי בתואר השני, עשיתי אצל חוקרת שהייתה פה בשנת שבתון בארץ.
איפה לומדת את התואר
השני? בעברית, באוניברסיטה העברית. והיא, אני זוכרת שהיא אמרה, אמרה, אני בחיים לא ראיתי דבר כזה. ביום חמישי ושישי, כולכם עוברים דירה, במוצא שבת וראשון, כולכם חוזרים לדירה הקודמת שלכם. היא אומרת, אני אין מדינה כזו, וזה נכון, תחשב על אמריקאים שיוצאים לקולג',
כן.
הם לא חוזרים כל סופש. כאילו, יש לנו משהו מאוד, יש לנו איזה מין שבת ישראלית שיצרנו.
משפחתית גם, שלא סתם משפחתית. כאילו חוזרים נכון, הביתה, חוזרים, נכון, נכון. תמיד חוזרים.
וכאילו, מה שחילונים קוראים לו ארוחת שישי, והדתיים קוראים לו סעודת שבת.
לא, תראי, אני גם, אנחנו אמנם... חילונים, כי אנחנו נוסעים בשבת, כן. וזה, זה ההגדרות על פי החברה. אנחנו כן עושים קידוש, וכן שומרים חגים, ומסורות, כן. וכשרות.
כן.
וסתם, דיברת על השבת, ואני כל פעם... הקונוטציה הראשונה שלי עולה משבת, זה האוכל של אמא שלי.
כן.
היא עושה...
רגע, מה אתה?
אני מצרי.
אוקיי.
יש לנו את המלוכיה ואת הפול.
כן, הפול, זהו, הפול.
פול, כן, שכל החברים שרק מחכים לטעום מהפול, אבל יש לה מנה אחת, שהיא המנה המנצחת.
מנת הדגל?
שהיא, מאז שאני זוכר את עצמי, כבר 28 שנה, היא לא משתנה. בורקס עם בשר, עם רוטב פטריות.
ממש מנה, כאילו, כן.
קבוע.
וואלה.
לא משנה מה יקרה בעולם. רעידות אדמה, סופות, מלחמות.
רוטב פטריות.
כל יום שישי יש את הבורקס עם בשר. וואלה. עם אותו רוטב, טעים וטירוף.
אז וזה... עכשיו מה אצלנו? הדבר הכי אצלנו שחופים חלות, כל שבת יש חלות, אבל אין לנו גם, כאילו הייתי רוצה לומר מרק אוף, אבל לא תמיד. אני לא יודע אם יש משהו שהוא תמיד. אבל חלות תמיד עופים.
תנסי להביא איזשהו, איזושהי מנה שהיא תהיה...
עזוב, אנחנו כבר 20 ומשהו שנה מאוחר מדי.
אף פעם לא מאוחר מדי.
כן, אצל ההורים שלי זה קוסקוס. אבא שלי טוניסאי, אמא שלי אמריקאית. אבל למדה להכין קוסקוס.
אמא למדה להכין.
אמא למדה להכין קוסקוס. הקוסקוס כל שישי, זה כאילו, אני זוכרת שפעם לא היה, חזרתי מהצבא ולא היה.
מה, קוקלה וכזה?
הקוקלות פחות, אבל כן, בעיקרון, מחשי וזה, אבל יותר הקוסקוס. הקטע זה הקוסקוס. ואני זוכרת שחזרתי הביתה מהצבא, ולא היה קוסקוס, פשוט התחלתי לבכות. אני כאילו, לא האמנתי, לא האמנתי. אמא שלי הייתה בשוק, היא לא... היא לא הבינה.
היא לא יודעת שזה כזה חזק.
היא לא ידעה, כן. אז זהו, אז זה השבת. יפה, טוב. אוקיי, אז עכשיו נעבור לפסוק אהוב שלי. בכל אנשים אשר נסע ליבן אותנה בחוכמה, תבו את העיזים. אז זה פסוק אחד מתוך הרבה פסוקים. זה בעצם מי בנה את המשכן. מה שיפה בפרשה הזו, שבעצם כולם בונים את המשכן. בסדר? ו... הגברים בונים דברים, אנשים, כל אחד וגם את גם את העבודה עצמה וגם את הכסף, כולם תורמים. אז גם אנשים תורמות עבודה וכסף וגם גברים, שזה משהו שאני מאוד אוהבת, סיפרת לך שאצלנו גם נשים
עולות לתורה.
כן, בדיוק, אז בדיוק גם זה, בבניית המשכן כולם בנו. אז לא רק הגברים שבנו. תחשוב, אני כאילו מנסה עכשיו עם היום, היום...
מעניין איפה זה בא כל ה...
משהו השתבש בדרך.
כאילו, מה השתבש?
תראה, אופציה אחת שזה פשוט פטריארכיה. בסדר? גברים לאורך ההיסטוריה, לא אישי, בסדר? גברים לאורך ההיסטוריה, הרבה פעמים ניסו להזיז נשים.
כן.
והם כאילו מצאו דרך. היהדות היא מאוד...
אבל כאילו, אני אומר, מפה, מה זה קשור? פוליטיקה, אני אומר, אולי אני מבין למה לאורך השנים זה שיחק לטובתם, או הם ניסו לעשות את זה.
אבל גם זה, ברגע שאתה מזיז נשים, ברגע שאתה מזיז חצי מהעולם, אז נשאר הרבה יותר לחצי שלא הזיזו אותו.
אבל הדת היא של כולם.
אני מסכימה. אני מסכימה, ברור. אני, מה זה, זה דבר מאוד משמעותי בחיים שלי. אבל כאילו, אתה יכול לדמיין שהיום, נניח...
זה לא עסקים, אתה מבינה מה אני אומר?
כן, אבל גם דת זה כוח. תחשוב על הפיפיור ועל הכנסייה, כאילו, דת זה מקום של כוח, זה המקום של עוצמה.
אבל זה מקום שמזוהים ערכים, ועם דברים טובים.
תראה, דת, לדת יש שתי אפשרויות, ואני דתייה, ואני מאוד אוהבת את היהדות. דת יכולה להיות או מקור של ערכים, ושל איך אתה חי חיים יותר טובים, ואיך אתה חי חיים יותר מתחשבים, והיהדות, אגב, יוצאת נגד האופציה שאני תכף אגיד אותה, שבעצם הרבה פעמים בדת, מנהיגים דורשים שהכוח של הציבור יעבור אליהם. ואז הדת הופכת להיות מקום שיכול לפגוע באנשים, קרדום לחפור במה שקוראים ביהדות, שיהדות נגד זה, שכאילו מישהו משתמש בדת כדי כאילו לשנות דברים, או לדרוש דברים, או לקבל דברים, או להניש אנשים.
אז יכולה לתת לי דוגמה למשהו כזה שקרה?
מה, לאורך ההיסטוריה?
כן.
אז בואו, כאילו דווקא נלך לאזורים שהם לא יהדות, כי זה יותר קל לדבר על זה. כל האפיפיור והכנסייה הקתולית, שהם השתמשו בכוח שלהם. הם נישו אנשים, פגעו באנשים, עשו... וגם ב...
הכנסייה עצמה כגוף.
כן, וגם כמרים, אפילו כמרים שהיו פוגעים מינית בילדים, כאילו אם אנחנו לוקחים את זה לקצה, אבל זה היה תופעה מאוד כן. הזה. וגם אצלנו, להבדיל, אבל בואו נדבר על מערך הכשרות, שזה מונופול. שבעצם גוזל המון המון כסף מהציבור.
מונופול כלכלי.
מונופול כלכלי.
לכל דבר ועניין.
לכל דבר. כן. והרבה פעמים מוסדות דתיים בעצם לוקחים כסף מהציבור, ואלה שעומדים בראש חיים עם המון המון כסף, על חשבון העניים שנותנים תרומה, נותנים צדקה וזה. אנשים רוצים השגחה יותר טובה בכשרות, ואז בעצם זה המון המון כסף שהולך לכמה משפחות, ומשתמשות בכסף ובכוח, ואפילו תסתכל... על המפלגות החרדיות. בסדר, בסוף זה 4-5 משפחות. הם כולם גם מתחתנות אחת עם השנייה. כן, והם, כאילו הרב הראשי, זה כאילו, הוא בן של, זה בן של דוד.
זאת אומרת, זה לא יוצא מהשושלת, זה תמיד...
מה, לא קם אף בן אדם שיכול להיות רב ראשי במדינת ישראל, כאילו...
שהוא לא מאותה משפחה?
מה, לא יכול להיות דבר כזה?
ואיך זה כאילו, איך זה עובד, את כאישה דתייה, שאת עושה ביקורת על העולם הדתי? את מסכנת את עצמך?
תראה, היו מצבים שעברתי ביקורת שחטפתי. האמת שחטפתי בעיקר במערכת הפוליטית. כאילו בחיים האישיים, הדתיים שלי, אני נמצאת בחברה שהיא מקבלת את, כאילו שהיא בעצמה, הרבה אנשים חושבים ככה.
כן.
אבל זה גם מאתגר, כי לא בכל מקום בארץ יש קהילות כאלה, ואז זה כאילו, בעצם אנחנו, יש לנו מעט מקומות שאפשר לגור בהם, אבל זה קול שהולך ונהיה חזק יותר. לגמרי, כאילו אנשים לא מוכנים.
אז מה, את אומרת שזה בדרך להפיכה דתית?
לא יודעת אם הפיכה דתית, אבל אני חושבת שהקטע ביהדות בישראל, שאנשים רוצים להיות יהודים, אנשים מאוד יהודים בנשמה באמת.
נכון, וגם רואים את זה עכשיו במלחמה, אני מרגיש מהרבה חברים אתאיסטים שלי,
כן.
שפתאום כאילו עושים קידוש, פתאום כן. יש איזושהי התקרבות.
יש משהו מאוד מנחם.
מנחם, בצורת. אנשים מחפשים גם, נחמה. את יודעת, מכל התקופה הארורה נכון. הזאת, אנשים מחפשים תשובות.
נכון.
אז והרבה מוצאים אותם בדת.
נכון. העניין הוא שאנשים רוצים יהדות, רוצים את הנחמה ורוצים את המסורת, הם לא מוכנים בדרך לא לפגוע בנשים. נכון? כאילו שפתאום נשים לא יוכלו לעשות דברים, כל ההדרת נשים וכל כן. הזה, נשים לא יוכלו להתגייס לצבא, נשים לא יוכלו לזה, נשים... לא מוכנים לפגוע בלהטאבים. כאילו, אז פתאום אי אפשר, איזה, איזה, לא, אנשים לא מוכנים. אנשים לא מוכנים לפגוע בכלכלה הישראלית, אנשים לא מוכנים לפגוע בצבא, שכאילו, אוקיי, זה בסדר, אל תתגייסו, הכל סבבה, אנשים לא מוכנים. ואני חושבת שזה, כאילו, זה הרגע שאנחנו צריכים להכריע איזה יהדות אנחנו רוצים למדינה שלנו. אם אנחנו רוצים יהדות...
יותר ליברלית
יותר או... ליברלית, וגם השיטה, שזה כאילו, אם אתה ליברלי, אתה נגד היהדות. זה שיטה שהיא גרועה.
זה לאו דווקא.
זה לא נכון. זה כאילו השיטה שהייתה בעיניי בכמה שנים האחרונות. בסדר? זה כאילו, או שאתה ליברלי, או שאתה בעד ליברליות, או שאתה בעד היהדות. זה לא נכון.
תראי, כי בסופו של דבר יש פה איזושהי התנגשות של ערכים, כי אתה אומר, אתה חובש כיפה. אז אתה מקיים כל כך הרבה מצוות, אתה לוקח על עצמך ערכים, ואתה גם מסמל את עצמך איכשהו עם הכיפה.
כן.
כמשהו מסוים, אם תרצה או לא תרצה, כי אתה חובש כיפה, אז אתה מסומן כמשהו, אתה מוגדר כמשהו.
כן.
אז אתה לא יכול לא לקיים את הערכים, אתה לא יכול לא לשמור שבת, נגיד.
סבבה.
תפיסתית, אנחנו כחברה, לא יכולים לעשות את ההפרדה הזאת. עכשיו, תראי מישהו ביום שישי נוסע בשבת, נוסע עם רכב ויש לו כיפה.
כן. כן, אבל זה לא קשור לליברליות. אין בעיה, מי שרוצה לנסוע בשבת, שיסע לשבת, מי שלא רוצה, שלא, כאילו כל אחד זה מה שמפריע לי, או אני חושבת שמה שגם מפריע להרבה אנשים בחברה הישראלית, זה לפגוע בנשים. הדרת נשים, או לשנות, כאילו לומר לחרדים, אתם לא צריכים להתגייס לצבא, או לומר להם, אם אתם מתגייסים לצבא, אין בעיה, נזיז את כל הנשים. זה דברים שאנשים לא מוכנים, וזה לא באמת סותר, ואנחנו רואים את זה פה, אפילו בסיפור של בניית המשכן, נשים בנו את המשכן. אתה יכול לדמיין היום, אם היום היום אומרים, יאללה, הולכים לבנות את בית המקדש, אתה מדמיין שנשים היו בנות את בית המקדש?
לא.
לא, בחיים לא. היו כמה רבנים משתלטים על זה, כל אנשים החוצה, אחורה, אפילו, גם לא יודעים לא, לו להיכנס
גם,
לשום
גם
מקום.
גם מבחינה פיזית, כאילו.
לא, אבל הם טבעו איזה, הם תפרו, הם עשו, הם עשו מלא דברים. אני לא יכולה לדמיין את זה. היום גברים יהיו לגמרי משתלטים. אז, אבל היהדות לא הייתה כזו. היהדות היא לא כזו.
אני קצת רואה את זה עכשיו. בנינו יחידת דיור מעל הבית של ההורים שלי. בשבילי ובשביל אשתי.
יפה.
ואשתי לא בנתה אותה. כאילו, אנחנו בנינו אותה. כזה, את יודעת, הגברים. אני אומר, כאילו, גם אם הייתה רוצה, היה לה קשה, פיזית, גם אני לא הייתי רוצה לסכן אותה.
מה, בניתם?
כן, כן, בנייה.
בנייה.
אז איפה שהיא כן נכנסה לתמונה, זה מבחינת הייצור, נכון. הדריכלות, וזה גם מה שקורה פה.
נכון.
הן פחות עובדות פיזית בבניית המשכן, כן. אלא יותר את הקישוט, הן סורגות וטובים כן. בדים.
נכון.
ואת ההדרה של את ההדר של המשכן.
כן.
אז אני ממש רואה את זה כמו אצלי בבית, שאשתי נכון. עכשיו אמרה את הספה הזאת כן תהיה, החלון בצבע הזה, המטבח בסהרה, עם כאילו...
לגמרי. אבל העניין הזה שגם נשים תרמו, גם גברים תרמו, גם הם עבדו, זה מקסים בעיניי. ויש פה עוד בהמשך שזה
סולידריות.
גם...
סולידריות.
כן, וגם כאילו זה כל כך הגיוני. כאילו כל הרעיון הזה של להזיז נשים, זה רעיון שהוא באמת לא הגיוני. אי אפשר להזיז חצי מהעולם, כאילו. אבל זה לא הגיוני, אבל זה מה שקורה במלא מקומות. ויש פה עוד חלק מאוד יפה.
אני תמיד אומר שיש בזוגיות, אנשים אומרים, מתלוננים כל הזמן, וזה...
לא מבינה את זה.
את לא מבינה את זה?
יש כאילו את הקטע, יש מין קטע, זה כאילו מגניב להתלונן על בן הזוג.
מגניב להתלונן.
כן.
בעלי לא עושה ככה, אשתי לא עושה ככה, לא זה.
לא מתחברת. אתה כן מתחבר? למה? לא, זהו, לא מתחברת, לא מבינה את זה.
למה? למה התחתנתם?
לא, גם, הרי באמת, כאילו, אני מקווה, באמת אוהבים, בסדר? אבל זה כאילו נהיה מין קטע כזה, שכאילו אמורים להתלונן, ולא...
אני אגיד לך מה, זה מתחיל מצחוק.
כן.
זה מתחיל מצחוק.
אבל אז זה מחלחל.
מבדיחות כאלה.
כן.
וזה מחלחל.
זה מחלחל.
ואני רואה זוגות שהתחילו בבדיחות האלה, והם נהיו מרירים.
לא, זה נורא.
כי זה כבר השתלט להם על, על האווירה ועל המיינדסט ועל המחשבה. הם כבר כל היום בהנה, אשתי עושה ככה, ואני, אתה יודע, רק... כאילו שיח כזה, אשתי בא לי.
לא.
ואני אגיד לך מה, אני מאמין שלי.
יאללה.
גבר אומר שכל הזמן הוא רוצה שאשתו תכבד אותו. אבל אני חושב שכדי להיות מלך, אתה קודם כל צריך שהיא תהיה מלכה. אתה יכול לדרוש עד מחר שיתייחסו לך כאל מלך.
לא, זה לא עובד.
זה לא, אם אתה לא מקיים את הדברים שאתה צריך לקיים כגבר, לכבד את אשתך, לפנק אותה, לאהוב אותה, להראות לה אהבה, להראות לה הקשבה, תמיכה, אז אתה לא תקבל בחזרה. אתה רוצה להיות מלך? קודם כל שהיא תהיה מלכה.
אני חושבת שהדרך, גם, לא רק אני, גם בתורת המשחקים, כאילו, מה זה תורת המשחקים? זה כאילו איך, וואי, הסתבכתי, להסביר מה זה תורת המשחקים. זה מצבים שבהם קבלת החלטות במצבי חוסר ודאות. טוב, בואו נרד מזה, עזוב.
למה? זה נשמע מעניין ממש.
תורת המשחקים זה מחקר שהוא גם פסיכולוגיה וגם כלכלה, שכאילו מנסים להבין איך אנשים מקבלים החלטות במצבי חוסר ודאות. בסדר? אתה, נגיד, יש את דילמת האסיר.
אוקיי.
אתה מכיר כאילו, האם עדיף, אם שניהם שותקים, שני אנשים נעצרים, בסדר? אם שניהם שותקים, אז שניהם יקבלו, לא יודעת מה, שנה בכלא.
אה, אני מכיר את זה, וואי, זה מטורף.
אם אחד, כן, אם אחד ילשין על השני, הוא לא יקבל כלום, והשני ידפק עם 20 שנה בכלא, בסדר? והפוך. ובעצם, הכי כדאי לשניהם לשתוק, אבל בתנאי ששניהם שותקים. אוקיי?
Okay? אבל אף אחד לא יודע מה השני
לא
עושה.
אף אחד לא יודע. אז זה קבלת החלטות במצבי חוסר ודאות.
מה אתה היית
לא
עושה?
אני מאוד נאמנה לקבוצה. כאילו, אני הייתי שותקת. טוב, אני מקווה שלא לא בקטע של דינמת האסיר, אבל בקטע כן. של כאילו בחיים, אני מאוד מאמינה, וזה גם הוכח מחקרית, שאם כולם עושים טוב, אז לכולם יהיה טוב. הבעיה היא שתמיד יש טרמפיסטים. בסדר? אם כולם, אתה יודע, אפילו רואים את זה בכביש, אתה מכיר את זה שאנשים עוקפים דרך התחנת דלק?
שונא את זה.
עכשיו, זה מה שמייצר את הפקק, הם מפגרים. אם כולם לא יעקפו דרך תחנת הדלק, אנחנו כולנו ניסע בסבבה. אולי בחמש כמה שפחות, אבל...
לא, תראי, הפקקים זה בעיה אחרת, שאי אפשר לפתור אותה, לא משנה מה.
לא, אבל ספציפית המעקף הזה מייצר המון, הוא מאוד מכביד על הפקקים. בסדר? אם כולם ייסעו בצורה טובה, אז כולם ייסעו חמש כמה שפחות, אבל נגיע מהר יותר מאשר, כאילו בגלל העוקפים, זה הרבה פעמים מייצר את הפקק, או לפחות מאוד מחמיר את הפקק. אז אני מאוד מאמינה בזה שאם כולם יעשו טוב וכולם יתאמצו, ואני חושבת שככה זה בזוגיות, זה מאוד ככה. כאילו זה בדיוק מה שאתה אומר. אתה אומר, אם אני אדאג לה,
כן.
והיא דואגת לי, בסוף שנינו מרוויחים הכי הרבה. מאשר אם אני דואג לעצמי ומעביר ביקורת.
לגמרי. זה קודם כל זה מתקשר למשפט נאה דורש נאה מקיים.
נכון.
אבל לגבי מה שאמרת, לגבי דילמת האסיר, אני נכנסתי לדילמה.
כן.
אני חושב שבכללי בחיים, כן הייתי בוחר בקבוצה ובסולידריות, אבל כן. אם הייתי אסיר, אז לא. אני חושב שהפחד היה כאילו משתק אותי. והייתי אז... מדבר ראשון.
אני, כן. אני חושבת שה... לא, בסדר, עזוב, הסיר זה כאילו הקצה, זה סתם אינטן דוגמה.
אבל זה, יש בו גרעין של...
כן, ברגעי הקצה. אני אגיד לך, כל הדילמת הסיר זה בעצם אותו דבר כמו האם להתגייס לקרבי או לא. כאילו, אם לך להתגייס לקרבי זה לא קל, בסדר? אתה עלול לשלם מחיר מאוד גבוה. אבל אם כולם לא יתגייסו לצבא או לא יתגייסו לקרבי, אז כולנו בטוח נשלם מחיר נורא והיום.
כן.
בסדר? זה כאילו, לא חייבים לחשוב על דילמת האסיר, אפשר לחשוב על זה כאילו בהרבה מובנים אחרים בחיים שלנו, בסדר? ואני, תראה, המציאות מוכיחה, כשכולם עושים את הטוב, אז יותר טוב לכולם. הבעיה היא שבדרך כלל יש את הטרמפיסטים. ואז נורא קשה, נורא קשה להסביר לעצמך.
תמיד יש את הטרמפיסטים, גם ב... זה לא רק בתחנת דלק, זה גם כשאתה, נגיד, יש יציאה מהיילון.
נכון.
לצאת לוולפסון.
זהו שאני נדחה.
אז הוא כבר עשה, כף את כולם ונכנס מהסוף.
נכון, נכון.
כן.
או נגיד החרדים שלא מתגייסים. כאילו, הם יכולים לא להתגייס, כי כולנו מתגייסים. בסדר? ויש גם, אגב, רואים את זה בתורת המשחקים, את הנקודת שיווי משקל. שכאילו כשיש מעט טרמפיסטים, והרוב הקבוצה נוהגת כאילו בצורה אחראית, אז זה בסדר. ויש רגע שבו הטרמפיסטים גדלים, יש יותר מדי בטרמפיסטים, ואז כבר הקבוצה לא יכולה להחזיק את זה יותר. אני חושבת שזה מה שקורה היום בחברה הישראלית, מערכת יחסים עם החרדים. כאילו כשהם היו מעט, התגייסו, לא התגייסו, זה לא משנה, כאילו בסדר.
זה לא משנה, כן, זה קבוצה קטנה.
כן, כולם התגייסו, היינו, שנקרא, עשינו את ה- we did our thing, עשינו את הדבר שלנו, לא, הם לא כל כך שמנו לב, לא כל כך התייחסנו לזה. אבל כשהקבוצה גדלה, אז פתאום אתה אומר, צריך רגע שנייה, זה לא באמת הגיוני, אנחנו לא מספיק כדי להחזיק, והם...
זה גם, זה לא רק מבחינת הלא פייר, זה גם מבחינת זה שזה כבר קורה, יוצא מזה שאת כבר מממנת את זה.
בדיוק.
זאת אומרת, זה כבר יוצא מהכיס שלי.
נכון, ואתה מרגיש את זה.
ומרגישים.
גם פעם זה יצא מהכיס שלך, וזה היה אחוז מאוד מאוד קטן. בסדר, היו 400, 500 מתוך כמה מיליונים, אז לא הרגשת את זה בכלל, זה היה כמו, לא יודעת מה, כסף שהולך לאיזה משרד ממשלתי מיותר.
כן, אגורה.
כן, לא מרגיש. אבל זה נהיה סכומים גדולים. אבל בהמשך שלה, אני חוזרת לזה, בהמשך שלה, זה שכולם מביאים את התרומות, וזה יש רגע נורא נורא יפה, שאלה שמארגנים את כל הבנייה של המשכן, אומרים למשה, מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכה, אשר ציווה אדוני לעשות אותה, ואז משה מצווה להעביר קול במחנה לומר, איש ואישה, אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש. כאילו פשוט תפסיקו, אדמים יותר מדי, כן.
אנחנו מוצפים.
ויקלה העם מהאבי, כן, כן, היה מספיק מלאכה, ואיך הוא אומר, זה מאוד יפה, והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה הזה, והותר, כאילו זה די והותר, פה הביטוי די והותר, היה מספיק לכולם, לא היה צריך יותר, שזה מאוד כמו השבועות הראשונים במלחמה, נכון? שכולם...
אחי אומר לי, או אחי היה במילואים, והוא אומר לי, תשמע, אתה לא מבין כמה שמפוים יש לנו? אני יכול להתקלח. באמת, כל המדינה יכולה להתקלח שנים עם כמות השמפוים שיש פה. ונתנו להם הביתה, אמרו להם, קחו הביתה, זה סתם מזרק.
ברור.
הוא הגיע עם קרטון, באמת, בגודל של כל השולחן הזה, מפוצץ בשמפוים של פלמוליב ונובו, כל מיני חברות כאלה, גם כל מיני דברים יבואו מקביל שהביאו. ועד היום השמפוים האלה לא נגמרים אצלי כבר בבית, אז ויצלו, אצלי, כל השמפוים שהוא נתן, לא נגמרים. הנתינה הזאת שכבר נתנו עודף.
כן, זה בדיוק כמו פה.
הכל, 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 העיקר ש... העיקר שזה יתרומם, העיקר שנצליח, כן. שננצח.
וגם שלהרגיש שאתה חלק מי ואתה נותן, הרי זה מה שקורה פה, הרי כולם באים להתנדב ולעשות את הבנייה של המשכן, כי כולם רוצים להרגיש חלק מזה.
היה זה משהו שאת עשית בתקופה הזאת?
כן, אז זהו, אז אני בעוגן למשפחות המילואים, רגע, אבל השנייה אספר לך משהו על זה, אני כאילו מדמיינת את זה שיום אחד, תאר לעצמך, שיום אחד אתה, כאילו בונים את המשכן, ואז אתה בא עם הילדים ואתה אומר, אתה רואה, אתם רואים את הקורה הזו?
אמא בנתה.
בדיוק. אבא עשה, זה מקסים, נכון? שתגידו, הילדים, הנכדים, כולם בטח היו באים יום בשנה לראות את זה, לומר, זה אבא.
זאת הקורה של אמא.
זה סבא, כן.
מאמן.
זה יפה. אז זהו, אז אנחנו העוגן למשפחות המילואים, כן, וזה, האמת שקמנו על התנופה הזו, של כאילו השבעה באוקטובר, כולם חיפשו מה לעשות. אני כשהייתי סגנית ראש עיריית ירושלים.
רגע, זה לא היה לפני המלחמה?
לא היה. לא, כשהייתי סגנית ראש עיריית ירושלים, יזמתי דבר דומה, זה היה בימי צוק איתן, יזמתי דבר דומה, האיש שלי עשה מלא 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 מילואים, תמיד היה לי מאוד קשה עם זה, ואמרתי, בואו נעזור, ואז עזרנו ל-500 משפחות, נגמר המבצע, נגמר הזה, זהו, ניסינו קצת, לא יכול לדבר עם קצין מילואים ראשי, חברה למתנסים, לא יודעת, אנשים כאילו, הרעיון לא, 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 לא תפס, לא הצלחנו.
מה, הרעיון של מה?
של לעזור עם, בעצם הרעיון הוא שכשאבא או אמא יוצאים למילואים, יש זוג ידיים חסר. בסדר?
כן.
מי לוקח את הילד לגן? מי אוסף? מי מבשל?
הכל לא על אמא או על אבא.
זה קשה. זה מאוד קשה. זה באמת קשה. וזה גם תמיד בלחץ, ותמיד זה לא מגיעים מוכנים, כאילו לא יודעים, זה לא כמו מילואים רגילים שמתכוננים עם הצי הבייביסיטריות, כן. והסבתא והדודה והזה, וזה גם בתקופה מאוד לחוצה, כאילו מאוד קשה, תחשוב פורצת מלחמה, ויש אזעקות, ויש, ובתוך כל זה, כאילו את לבד. ואז בצוק איתן עשיתי את המהלך הזה, יזמתי אותו ועשיתי אותו עם עוד כמה אנשים וזה, ואז כשפרצה המלחמה, אז אמרתי, אוקיי, בואו נראה אם נעשה דבר כזה, ופתאום מישהי כתבה לי...
פרצה צוק איתן או לא, עכשיו?
עכשיו.
חרבות
שבעה,
ברזל.
כן, 7 באוקטובר. וראיתי גיוס מילואים גדול, וככה התלבטתי עם לעשות משהו, ואמרתי, בואו נעזור לאנשים, לעזור למשפחות מילואים, ובעודי כאילו מתלבטת מה לעשות, מישהי... כתבה לי בפייסבוק, תגידי, את הולכת לעשות אותו דבר כמו אז? אז היה לי ילד אחד.
היא
זכרה. זכרה. יש לי 4, והוא קפץ למילואים, ואז אמרתי, יאללה, אם מישהו כותבת לי, ואז כתבתי בפייסבוק, ופניתי לכמה אנשים שהיו איתי בסיבוב הקודם, וחלקם הצטרפו, חלקם הצטרפו מאוחר יותר, ופשוט הקמנו את זה בכל הארץ. אני חשבתי ש...
איך עושים דבר כזה? כאילו, ארצי, ישר, בבום?
ישר עשינו ארצי, זה היה משוגע. לא הבנו כמה יישובים יש בארץ. באמת, לא הבנו כמה זה משוגע. הכשרנו מנהלות יישוביות, קראנו לזה. כאילו, בנינו, היתרון הוא שבגלל שעשינו את זה בצוק איתן, זה היה לנו מודל. ידענו מה לעשות. יש לזה יתרון מאוד גדול, שכאילו...
הייתה כבר טיוטה כזאת.
הייתה טיוטה, בדיוק. זה היה כמו פיילוט, ואז כאילו כשזה קורה... וכולם במה עושה, אנחנו ידענו, כאילו היה תוכנית מאוד מסודרת פשוט. ואחת הנשים שהיו מההתחלה, רחל אישורתי, אז היא כאילו עבדה בהייטק, אז היא בנתה לנו את המנגנון, את המבנה, כאילו המבנה הטכנולוגי שמאפשר את זה. פשוט, ויצאנו לדרך, והכשרנו מלא נשים מכל הארץ להיות מנהלות יישוביות, וכתבנו ברשתות החברתיות מי רוצה להיות פעילה, מי זה וזה, וכנו כאלה תפסים, ופצנו בלמי מקומות, ועבדנו בזה ממש, והקבוצת פייסבוק, הקבוצת וואטסאפ הראשונה נפתחה בשבעה באוקטובר, פתחתי אותה, בדיוק כאילו הסתכלתי עכשיו.
וואו,
כן.
עכשיו אני...
כן, ממש, בשבעה באוקטובר פתחתי את הקבוצת פייסבוק הראשונה, של המנהלות, מנהלות ומנהלי יישובים קראנו לזה, עוד לא על איזה שם, העוגן למשפחות המילואים. הפוסט הראשון בפייסבוק היה בשבעה באוקטובר.
כי אני מכיר את העמותה הזאת. זאת אומרת, זה התחיל ממשהו, מקבוצת פייסבוק.
זה ככה, שבעה באוקטובר.
וזה נהיה...
זה ענק. היום אנחנו עוזרים ל-20... אני צריכה, לדעתי אפילו עברנו את ה-25,000 משפחות מילואים.
ואיך זה עובד מבחינת, כאילו, איך מחזיקים מקום כזה כלכלית? יש מישהו שמממן את זה, תרומות?
זהו, אז קודם כל, זה מבוסס מתנדבים. זה מאוד דומה להקמה של המשכן.
כן.
במובן הזה, שכל אחד עושה מה שהוא יכול. אתה יכול לבוא לקפל כביסה פעם בשבוע, תקפל כביסה פעם בשבוע, את יכולה להכין אוכל, תכין לי אוכל. ילדון, לא ילדון, ילד בן 11 יכול לקחת כלב לטיול, ייקח כלב לטיול.
יש כאלה שנותנים חלל?
יש כאלה שנותנים, אז רגע, שנייה לגבי הניהול עצמו. מישהו, בקיצור, יש, נגיד, בחופש הגדול, היו הרבה מורות שעזרו לילדים, משפחות מילואים שכאילו, הם לא כך הצליחו בלימודים, אז בחופש הגדול הם עזרו להם כאילו להשלים את הפערים, כאילו כל אחד יכול לעזור, יש לנו מתנדבים מגיל בת מצווה, שהם כאילו פרויקט בת מצווה, הם שומרות לילדי מילואים, עוזרות לזה, יש לנו מקפלת כביסה בת 88, כאילו באמת, כולם יכולים.
היא באה, מקפלת כביסה.
כן, עכשיו, תחשוב, זה בדיוק מה הקמת המשכן, כולם, כל אחד יש משהו שיכול לעשות, אין מן אדם.
כל אחד יכול לעשות משהו, כל אחד יכול לתרום את חלקו באיזושהי דרך.
וגם בהקמה של המשכן, אנשים גם תרמו כסף. עכשיו, זה מה שקרה אצלנו גם. קודם כל, בכל עיר, אנשים כאילו מארגנים בעצמם, נגיד, רוצים לעשות מסיבת חנוכה ודברים כאלה. עכשיו, כן, יש כסף שמגיע גם, אנחנו עמותה, יש כסף שמגיע גם מהעמותה.
כאילו מהמדינה?
זהו, שאנחנו עכשיו עובדים עם המדינה, בהתחלה גייסתי כסף מפילנטרופיה, פניתי לקרנות פילנטרופיות שמכירות אותי, אני הרבה שנים הייתי בתחום של שינוי חברתי, ואז בעצם, אז היה לי שם טוב, אז הכירו אותי וסמכו עליי, וכאילו שלחתי לאנשים, סיפרתי להם, הם התלהבו מהרעיון וכולי, אז הרבה עם פילנטרופיה, גם המדינה באיזשהו שלב, נצרה לנו מערכת יחסים עם הצבא, כי אם בהתחלה זה היה פשוט מקסים, עם הזמן בצבא הבינו שזה משפיע על האם אנשים חוזרים לעוד סבבים או לא. כאילו...
אני חושב שאת נושאת איזושהי בשורה.
אוקיי.
Okay. כאישה.
אוקיי.
Okay. אני חושב שלראות אותך כל כך חזקה, כל כך פועלת וכל כך... איך אני אגיד את זה? תראי איזה דבר מטורף עשית.
אז
זה מטורף.
אז רגע, אז אני רוצה לומר...
אני בטוח שזה לא לבד,
זהו,
ויש
זה
עוד
לא
הרבה
לבד,
אנשים.
ברור.
אבל זה... את חלק מדבר מאוד מאוד נכון, מאוד גדול.
נכון.
ולראות את זה, אני אומר, בוא נעטוב, אם את יכולה לעשות דבר כזה, זה כנראה משהו שאני לא יכול לעשות. יש לך כוח גדול. למה שאלו אותי חלק מהדת?
מהדת?
מהדת.
וואלה. זה לא חשבתי.
אני אומר, אם את כל כך מצליחה, קריירה, כן. וואי, כל הדברים שאת
מצליחה להשיג אותם. אז אתה אומר כאילו, אז זה באמת לא הגיוני שמנסים להדיר נשים. כן, לא. לגמרי, מסכימה.
למה?
הבנתי אותך בהתחלה לא נכון. לא, מסכימה.
כאילו...
זה לא הגיוני.
כן?
זה לא הגיוני.
צריכה להבין כן, את הסוף דעתי?
שכאילו אתה אומר, נשים יכולות לעשות כל כך הרבה, למה? למה שהם לא
יהיו? לרוב אולי הרבה יותר מצליחים מגברים, כן?
לא יודע,
אני את כל הארגון הזה וזה, אני, זה, זה
כן, אבל אתה יודע לעשות דברים אחרים. כל אחד, כן? כל אחד עושה את מה ש... אתה בטוח יודע להרטיט לבבות, נגיד.
מה זה אומר?
כאילו לגרום לאנשים נורא נורא להתרגש מהמשחק שלך או מה... לא?
כן, בטח, זה...
זה הקטע, זה מה שאתה יודע לעשות.
אני תמיד אומר שהמשחק זה, אנחנו כמו מלצרים של רגשות.
באמת? ככה אתה אומר?
ככה אני חושב. זה וואו. חיים זנתי אמר לי, ומאז המשפט הזה, חיים זנתי שחקן מאוד גדול.
כן.
פה בארץ, והוא אומר לי, אסף, אנחנו בסך הכל מלצרים. אין מקום במקצוע הזה, כי המון פעמים במקצוע אנחנו רואים אנשים אף למעלה. אין לנו מקום לדבר הזה במקצוע שלנו, כי אנחנו בסך הכל מלצרים, מלצרים של רגשות. וכשקהל עכשיו יושב באולם, ואני לא יודע מה, סבתא שלו נפטרה השבוע, אני לא יודע מה קרה, ואתה מצליח רגע לרגש אותו, ולפתוח איזשהו פצע ולרפא, זה עשית את שלך, הגשת את המנה ליעד שלה.
אתה יודע, אני שומעת אותך, ואני חושבת על, על המערכת הפוליטית, על זה שכאילו, זה משהו שאני חושבת עליו הרבה, בסדר? בפוליטיקה, בסוף, אתה צריך להיות בן אדם שיודע לנהל מערכות, ולגרום למערכות לזוז לכיוון טוב. בשנים האחרונות, עכשיו, אתה כן צריך להיבחר, אז נגיד פעם היא עושים נאומים גדולים וכאלה. בשנים האחרונות, אתה צריך לתחזק המון את הרשתות החברתיות. ושם אני רואה הרבה פוליטיקאים שהם בעצם עושים את הדבר הזה. כאילו כותבים משהו נורא 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 מרגש, שאמור לרגש את הציבור. ומצד אחד, זה מקסים. וגם יש פוליטיקאים, לא משנה, שמייצרים שנאה, לא משנה, אבל יש פוליטיקאים שבאמת מרגשים. יש בזה משהו מקסים. ואני כל הזמן שואלת את עצמי, כאילו, האם, תראה, זה, ככה זה, בסדר? אבל האם זה נכון שזה יהיה ככה?
אני לא חושב.
כי אתה מבין, כאילו בעצם כשאתה מתאר משחק כמלצרים של רגשות, וזה מאוד דומה למה שאני רואה הרבה במערכת הפוליטית, שכאילו כותבים, אתה יודע, כותבים דברים נורא
אומרים,
מרגשים.
אז זהו, אז שבעניין מה שאת מספרת פה זה, הפוליטיקאים הם פוליטיקאים.
כן.
והם אומרים לקהל מה שהוא רוצה לשמוע.
כן.
אני okay. כשחקן, אני לא אומר לקהל מה שהוא רוצה לשמוע. אני נותן לו את האמת. וזה התפקיד שלי, להביא את האמת.
אוקיי.
את מצליחה להבין מה אני אומר?
אני מקשיבה. תמשיך עוד קצת.
הפוליטיקאי עכשיו יפנה לאבי שיושב ברעננה, ויגיד לו שכן, צריך להוריד את מחירי הדיור, וזה מדבר בול ללב של אבי. למרות נכון. שהפוליטיקאי יכול להיות שכנראה לא יעשה את זה.
כן.
או שהוא בעצמו לא מאמין בזה, והוא יודע שזה מביא לו קולות.
כן.
אני, בין אם הקהל יאהב עכשיו את מה שאני עושה, או לא יאהב את מה שאני עושה, אני מדבר את הטקסט. הטקסט שלנו כשחקנים זה כמו תווים. זה כמו תווים, שאם אני מנגן את זה נכון, משחק את זה נכון...
זה עובד.
זה עובד. וזה איזושהי אמת. כדי שזה יעבוד, חייב להיות פה איזושהי אמת. זאת אומרת, אני לא יכול לשחק. בגלל זה אני חושב שגם המילה לשחק היא לא כזה נכון, כי אני לא משחק. אני צריך להביא אמת. אם אני עכשיו משחק, עושה, מגלם דמות של אני לא יודע מה, לוחם פוסט-טראומטי, האחריות היא עליי לחקור את האמת של הדבר הזה. זאת אומרת, לא לבוא ולהגיד איך אני חושב שזה נראה, איך אני חושב שזה צריך להיראות או לדבר או לזוז. אני צריך להביא את הדבר הזה. אז אני הולך לבן אדם שיש לו פוסט-טראומה, ואני מדבר איתו, ואני חוקר אותו. כמובן לא ב...
רגע, ברור.
ואני עושה איזושהי עבודת מחקר, ואני מאמץ אליי כל מיני מניירות שלו, או תזוזות שלו, נגיד כזה, היה זה מישהו שדיברתי איתו, והוא היה... אתה רואה אותו שמתעסק עם היד, לא סתם משחק בצורה עדינה כזאת, אלא ממש... כאילו,
צריך להרגיש את הגוף.
כאילו, ממש אביסות, כאילו, הוא רוצה להרגיש. כן. לא יודע מה, והכנסתי את זה לדמות שאני עושה. וזה חלק, לקחתי אמת של מישהו.
כן.
דיברתי אותו, כמו מעין שופר כזה.
כן.
אז אני חושב שההבדל בין פוליטיקאים לשחקנים, ואני לא חושב שזה צריך לצאת ברשתות. אני רואה עכשיו איזושהי חנות של פסטה ממש טובה, והם עושים פרסומת כזאת מגניבה, עם איזשהו קליק בית נכון, ואני אומר, בוא נע, תתרכזו בפסטה.
תעשו את הפסטה. כן, אבל אתה יודע, אני מסכימה איתך, אבל זה לא עובד ככה, וגם מה שאמרת שפוליטיקאי אומר מה שאנשים רוצים לשמוע, זה, תראה, אני הרבה חושבת על איך קרה 7 באוקטובר, ואני חושבת שהוא קרה, כי לא רצינו לשמוע, כי אמרו לנו מה שאנחנו רוצים לשמוע, אנחנו הקשבנו למה שרצינו לשמוע, לא רצינו לשמוע לא את התצפיתניות, ולא את מי שאמר שאנחנו בבעיה, ולא את מי שהזהיר, והיו עזרות, ולא רצינו לשמוע. ויש משהו מסוכן באמירה שפוליטיקאים אומרים מה שאנשים רוצים לשמוע, כי פוליטיקאים בסוף מנהלים את המדינה, הרי ככה זה בנוי, נכון? ככה בנויה המערכת שלנו.
אז אני לא יודע, אולי אני כאזרח כבר איבדתי
לא, אני יודעת,
ה...
לא, זה הבעיה, אנחנו מדברים על
אני כבר לא סומך, אני כבר לא מאמין.
אני יודעת, אתה כאילו אומר, מה שהוא אומר זה מה שאני רוצה לשמוע, אבל...
לא משנה מי זה, כן?
לא, ברור, לא.
לא משנה ימין, שמאל, זה לא משנה.
אני לא נכנסת לזה, אני מסכימה איתך.
זה לא משנה, אני רואה פוליטיקאי מדבר.
אתה לא מאמין.
גם אם אני מאמין לו עכשיו, אתה לא תעשה את זה.
כן.
אתה לא תעשה מה שאתה מדבר.
אתה יודע שכשעברתי את החוק של השבוע הנוסף בחופשת לידה, האמת שקוראים לזה תקופת לידה והורות, אבל אני שיניתי את זה, כי זה לא חופשה, אבל לא משנה, שבוע נוסף. והיה לי חשוב להעביר את זה מהר. ממש, היה עוד מעט פגרה, כאילו נגמר המושב, יוצאים לפגרה, והיה לי חשוב לסיים את זה, וסיימתי תוך שבועיים את החקיקה, שזה מאוד 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 נדיר, מאוד מאוד, כולם אמרו לי, למה את ממהרת? אז אמרתי, כאילו, זה אפילו קצת נאיבי, כשאני חושבת על זה עכשיו בדיעבד, אבל אמרתי, כאילו יצא פרסום, שיש לזה תקציב, ואני לא רוצה שאנשים ירגישו, שזה כאילו עוד פעם הבטחות פוליטיות שלא מתממשות. והיה לי מאוד חשוב להעביר את זה מהר, ולא רק להעביר את זה מהר, אלא שהתחולה תהיה אקטיבית, שזה אומר שמרגע שזה עבר, כל מי שבחופשת לידה כבר אז, תקבל את השבוע הנוסף. לא הרבה פעם אומרים, זה החוק ייכנס לתוקף עוד חצי שנה, וממש נלחמתי על התחולה האקטיבית, כי לא אוהבים את זה. אני יכולה להסביר למה, זה כאילו, זה מאתגר את ה...
אין זמן להסתדר.
כן, וזה גם מאתגר את שנת התקציב הרבה פעמים. בסדר? Yeah. אבל אני ממש התעקשתי על זה, והסברתי למה זה חשוב. והיה לי נורא חשוב שהציבור ייתן אמון. אבל אתה יודע, זה כלום, זה טיפה בים, כי כל כך הרבה פעמים...
מה החוק הזה בעצם?
זה בעצם הוסיף עוד שבוע, פעם 14 שבועות בחופשת לידה, או בתקופת לידה, והוספנו עוד שבוע. באמת שגם עשיתי עוד כמה דברים יפים שם היום, כבר בשנות ה-90 העבירו חוק שמאפשר לאבא לקחת חופשת לידה. בסדר? זה נקרא תקופת לידה, לא משנה, גם לאבא לקחת, אבל כמעט אף אחד לא לקח, כי זה היה בנוי בצורה כזו, שזה היה, לא, האישה או, הייתה צריכה לוותר על חצי מהחופשת לידה שלה, כדי שהוא יוכל לקחת, ואף אחד לא תוותר על חצי, אז מאוד צמצמתי את זה, שיכולה, שזה הרבה פחות שבועות, וגם שאפשר במקביל, והיא יכולה להאריך כתקופה ללא תשלום, בזמן שהוא, כאילו בניתי את זה בצורה, מה שהיה בחוק אז, זה שהיא הייתה חייבת לחזור לעבודה, אחרי 6 שבועות, כדי שהוא יוכל לקחת את הזמן הזה. עכשיו, מי חוזרת לעבודה אחרי 6 שבועות? זה לא רלמטי, לכן כמעט לא היה מיצוי של זה. כן. ושיניתי את זה, ואז כאילו יש הרבה יותר הזדמנויות, והרבה יותר גברים לוקחים היום. עשיתי הרבה עבודה בדברים האלה, מה שהייתי אימא לילדים קטנים, והנושאים האלה מאוד חשובים, גם אוכל בריא בצהרונים, וימי מחלת ילד, והרבה דברים בנושאים האלה התעסקתי, אבל באמת אני חושבת על החוויה הזו, היה לי מאוד קשה כשהייתי בכנסת, שכאילו, שאנשים לא האמינו לי. שאנשים כאילו, כמו שאתה אומר, היו בטוחים שאני אומרת מה שהם רוצים לשמוע, אבל אני לא הייתי כזו. אבל אנשים לא האמינו, ואז היה לי נורא חשוב להעביר את החוק הזה, כי כאילו, להראות לאנשים, הנה, יש הבטחה, וזה קורה. אבל החוסר האמון, אני אפילו אגיד לך יותר מזה, את העוגן למשפחות המילואים, לא הייתי יכולה לעשות אם הייתי חברת כנסת.
למה?
אף אחד לא מאמין לי. היו בטוחים שאני רוצה שהם, שאני גונבת אותם או משהו, שלא, לא, באמת, לא היו מאמינים, שאני באמת רוצה שפשוט יבואו להתנדב, כי יש לנו אתגר. לא היו מאמינים. וזה...
זה עצוב, זה מבאס ממש.
אבל זה ככה. עכשיו, ואז אתה...
אבל זה לא היה תמיד ככה.
לא, זה לא היה תמיד ככה.
כאילו זה היה, היו צוחקים על פוליטיקאים, היה כמה בדיחות.
תמיד.
אבל זה לא היה בצורה כזאת טוטלית.
נכון. נכון, זה השנים האחרונות, איבדנו את זה. השנים האחרונות הן ממש גרועות לנו בקטע הזה.
אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אני מקווה שתהיה איזושהי רפורמה של...
כן, משהו.
אבל של משהו חדש לגמרי. מה שאמרת,
פורים מתהפך לטובה. כן,
פורים מתהפך לטובה.
כן, כן, טוב, המשכן, במשכן זה עבד. למרות שהנה, עוד מעט יהיו לנו עוד, עלנו את שבוע שעבר, את... 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 חטא... נו, עגל הזהב,
עגל נכון? עגל הזהב, כן.
ויהיה לנו אחר כך גם את חטא מרגלים, כנראה שתמיד יש, כנראה שיש תקופות.
תקופות של מקווה, חטאים ותקופה של זה, התחדשות.
כן, שאני מקווה שתבוא התחדשות. זהו. אנחנו התחלנו בפינה חדשה, שאתה חושב על דמות שהיית רוצה לומר לה משהו, ומה אתה רוצה לומר לה. בזמן שאתה חושב, אני אגיד שאנחנו מחפשים שם לפינה, מוזמנים לכתוב שמות, להציע.
Go for it. אני, אולי קצת מטומטם מה שאני הולך להגיד, אבל אני הייתי מדבר עם משה.
אוקיי.
ואני אומר לו, תשמע אחי, אחי, אני חושב, הגזימו איתך קצת שנתנו לך להיכנס לארץ. כאילו, היית יכול לקבל עונש אחר.
זה נכון.
בכלל היא דמות שמאוד כואב לי עליה. שכאילו עושה כל כך הרבה, נתן כל כך הרבה, כל כך חשוב. בסוף, אני לא יודע, אולי מבורות, אני לא מעריך מספיק
לא,
את
לא.
ה...
לא, לא, תדע לך שהיה פה חיים באר ורוני סומק, כולם מדברים על העניין הזה, שמשה לא נכנס לארץ. יש כאילו, משוררים כתבו על זה, סופרים כתבו על זה, זה כאילו משהו שלא נותן לאנשים מנוח.
כן, כי זה באמת כן. עצוב כל כך. כן. זה דמות מאוד טרגית.
למרות שאני לא, תראה, הוא נכון, הוא לא נכנס לארץ, אבל עד היום הוא כאילו, אין על משה.
הוא בארץ, אנחנו מדברים עליו פה.
מה זה הוא?
אבל הוא נשאר שם,
בסדר,
זה מה שאני אומר.
בסדר, אבל הוא פה. הוא גם משה, יש כמה דמויות כאלה, שהן כאילו דמויות טרגיות, אבל בדיעבד אתה מבין שהן דמויות מדהימות.
שהן חלק עדיין.
לא רק שהן חלק עדיין, הן, ואני אגיד לך עוד משהו, אני חושבת הסיפור, אחת הסיבות שהספר הזה הוא ספר הספרים הנצחי, זה בגלל שהרבה סיפורים נשארים קצת פתוחים, שאתה לא לגמרי מבין אותם עד הסוף. עכשיו, זה קורה בעקדת יצחק, נכון? שהסיפור הוא, אתה כאילו, לא לגמרי ברור לך מה אלוהים רצה, זה כמו המונליזה. נכון? זה מה שהופך אומנות לכל כך גדולה.
שהיא כאילו...
היא מחייכת, היא לא מחייכת, מה זה הדבר הזה? זה מין מסתורין כזה. עכשיו, אותו דבר גם פה, הסיפור של משה. הרי ברור שהוא המנהיג, ובמקביל, הוא לא נכנס לארץ. כאילו, זה כאילו משהו ש... אתה אומן, אתה שחקן, אתה כאילו, אתה מכיר את הדבר הזה, נכון? שאתה כאילו בונה מין דמות שהיא כאילו... היא כאילו מושלמת, אבל היא לא. תמיד יהיה לה משהו.
תמיד יהיה לה פצע.
פצע, כן.
משהו, לא, היא לא עד הסוף.
כן.
זה לא עד הסוף.
משהו שכאילו נותן לך עוד רובד.
תראה, אני כשחקן, אנחנו עושים אלפי אודישנים בשנה, מאות אודישנים בשנה. נכון. כל פעם אומרים לנו לא, אבל עדיין זה לא הדרך, אני לא יכול להשוות אודישן.
לא, לא.
כשנסעתי לתל אביב, למדתי כמה דפים בעל פה למסע מצרים.
כן, אבל זה לא מה שקרה פה. הוא היה 40 שנה, יותר, ובסוף הוא לא נכנס. אבל הוא הנהיג את העם 40 שנה. לא יודעת, לא יודעת למה אני כאילו פחות מתרגשת מזה. אני צריכה לבדוק למה אני פחות מתרגשת מזה.
מהעובדה שהוא לא נכנס?
כן.
את חושבת שמגיע לו פשוט?
לא, לא, מה פתאום? לא שמגיע לו, אבל אני חושבת שזה פחות טרגי ממה שזה נראה. כי הוא עשה את 40 שנה.
אני חושב שזה הסיפור הכי טרגי.
הכי טרגי, אה?
בין הכי טרגים שיש בתנך, בטח. בטח. זה... חיים שלמים, זה מסע, זה... ובסוף לא, אתה לא...
אבל הסיפור הוא לא, כאילו, נכון, השאלה אם המטרה היא להגיע ליעד או הדרך, זה בדיוק סיפור שאומר לנו, הדרך יותר חשובה. הוא, עכשיו, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, נכון, הוא לא נכנס לארץ, אבל הוא עיצב את כל היהדות. זה הוא. הכל זה הוא. הכל זה הוא.
לא, זה שעיצב את כל היהדות לא מגיע לו להיכנס לארץ.
כן, אבל אני גם אגיד לך...
אני לא חושבת שהחמירו איתו קצת.
לא, ברור. לא, אני מסכימה לגמרי. אני פשוט, אני מסכימה, החמירו איתו. אני פשוט חושבת שבדיעבד זה, כאילו זה לא... לא יודעת. זה... אולי אני פשוט פחות רואה אותו כבן אדם עצמו, ויותר רואה את הדמות שלו.
את הדמות ואת הסיפור, כן?
כן. את, בדמות זה לא פגע בכלל.
עם מי, את, עם מי את היית בוחרת להגיד ומה?
בפרשה הזאת, טוב, אם אני אגיד למשה, זה יהיה כמעט כל פרשה, אז אני גם חושבת על האישה הזו, שמה שאמרנו שהיא כאילו הכינה זה, ואז היא תראית על הבנות שלה. אני הייתי מאוד שמחה אם היה איזה משהו כזה של איזה סבתא רבא שאומרים לי, את רואה, יש, כאילו, תחשוב על משהו כזה, אם יש איזה תכשיט שעובר במשפחה, או יש איזה אגדה של פסח או משהו. זה יפה, זה כאילו היה שם, אתה כאילו רואה את הדורות, היה בזה משהו מקסים. וגם אני חושבת על אלה ש, כאילו בכלל, כל מי שבנה, כל מי שבנה, הייתי שמחה לשמוע איך הם... איך הם מרגישים עם זה? עם להיות אלה שבונים את המשכן. הקטע, זה כמו לחשוב על החלוצים שהקימו את המדינה. כן. נכון? איך הם...
כן, לגמרי. הפרשה הזאת היא כל כך כאילו... אמרתי, טוב, מעניין מה פרשת השבוע, התרגשתי נורא לקראת הפרק.
כן.
ופתאום ראיתי משהו מאוד טכני.
מאוד טכני.
תיקח את העצים, במידות האלה, במידות הזה.
אורות מימוי.
כן, כאילו ממש הדרכה של ספר של איקאה, איך להרכיב את המונית אוזן פרח שלהם.
אבל בסוף זה לא.
בסוף זה לא.
בסוף זה לא. זה הקטע בתורה, שתמיד זה בסוף לא. וזה בסוף, זה מרגיש משעמם, ואז אתה קורא וזה תמיד מלהיב.
כן, אמרתי, בוא נה, אני עובר פה על מפרט טכני של... והנה, ותראי כמה, הרבה דברים קטנים בין המילים, בין הסיפורים.
טוב, אסף. זגה, היה מדהים.
היה תודה. לי ממש כיף.
היה ממש כיף, כן, זה כיף, זה כיף, זה גם ממלא.
לגמרי.
אז אתה גם שחקן, וגם מורה לתיאטרון, וגם בימי, אני חושב שצריך לומר את הדברים האלה, אבל זה מגניב שאתה גם בימי.
תראי, אני לא מביים עכשיו הצגות תיאטרון ומקיות.
לא משנה, אבל אתה עושה.
אבל אני עושה, כן, מופעים של י' ב', הצגות תיאטרון לילדים.
מגניב.
יותר, כן, כזה.
כן, צריך לעשות הרבה דברים.
כן, כן. אני משתדל כמה שיותר.
אז, ובא לפודקאסט שניים סוכר. תודה רבה.
אני ושלומי, כמובן.
אתה ושלומי. גם שלומי היה פה, והיה כיף איתו. אז פרשת דרכים לפרשת ויקל, שמירך על עזריה. שמחה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים, איך אתם אומרים בסוף הזה? אתם אומרים, תשתפו וזה, אתם אומרים את זה?
תשימו כמה כוכבים שאתם רוצים, בספוטיפיי וביוטיוב, ויאללה, תדרגו פה את הפודקאסט, שנעשה קצת קידוש השם, מה קרה?
יאללה, מאמן. תודה רבה.
ממש תודה לך. את אחד האנשים הכי מעניינים שפגשתי.
וואו. תודה.
כן, אני ממש כיף.
תודה.
אני ממש כיף ומעניין.
תודה רבה.